בהישג יד תנכים או ספר ויקרא, שאני הולך... או שאני הולך לעשות כאן את השיעור ביסודות יום הכיפורים בתורה, זה אני אעסוק קצת מחר, בשיעור פרשת שבוע סלש השיעור הראשון ביום עיון. אבל אני כן רוצה לעשות איזה מיפוי ראשוני שיעזור לנו גם למחר, אבל שיהיה בסיס למושגים גם העיוניים וגם ההלכתיים שבהם אני רוצה לטפל. בשלוש פרשיות למעשה מואר עניינו של יום הכיפורים בתורה. ואני אומר אותם לא לפי סדר החשיבות, כי הכל חשוב, וגם לא לפי סדר הריבוי. במדבר חפתת, בצורה הכי מתומצתת, בפרשת פנחס, שחוזרת על כל המועדות בהקשר הקורבנות שלהם. בויקרא חף ג', פרשת המועדות המפורסמת, שבה נידונים ענייניהם המהותיים של המועדות, ראש השנה ויום כיפור בתוך מערכת הרגלים. ובויקרא ט"ז, פרשת אחרי מות, שהוא המקור לסדר העבודה, כפי שהוא מופיע במשנה ביומא ומתפרש במסכת ומובא בהרחבה בתפילת מוסף שלנו. ובסיומה, וזה החלק שעזרת השם נדון בו מחר, ובסיומה, מתוך סדר העבודה שבא לכאורה רק להסביר איך יבוא אהרון אל הקודש. בסיומה, באופן מפתיע במרכאות, מובא יום הכיפורים, כלומר מתברר שסדר העבודה כיצד אהרון ייכנס אל הקודש הוא גם סדר העבודה המחפר אחת בשנה על כל קהל ישראל. כמו שהתורה מסכמת ויקרא ט"ז, ונראה את זה מחר, בעזרת השם, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. והכפרה הזאת היא תהיה לכם לחוקת עולם, לכפר בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. ויש להאריך הרבה בשאלה למה בחרה התורה בהבאת סדר העבודה, קודם כל להביא את סדר העבודה כשהוא מופשט כביכול עניינו של יום הכיפורים, ורק בסוף להצמיד, להדביק, לברר, שזאת עבודת יום הכיפורים, שיתבאר עוד פעם בפרשת המועדות וכן הלאה וכן הלאה. בסדר העבודה הזו, בפרשייה הזאת, נעסוק בעזרת השם מחר. אני רוצה להתמקד בשתי הפרשיות האחרות, ולהוציא מהם את מושגי היסוד. במדבר חפתת, בפרשת פנחס, שמה כשהתורה מאוד מתמצתת את עניינו של המועד, כי מה שמעניין אותה זה הקורבנות, רואים בצורה מאוד פשוטה את תמצית העניין של היום, כשהוא שוב לא קשור למקדש, או כשהוא עומד גם בלי המקדש, והוא ועיניתם את נפשותיכם. בסדר? ועיניתם את נפשותיכם, הוא לא תלוי, מויקרא ט"ז אפשר היה להבין, שיש קשר בין עבודת המקדש לבין עיניתם את נפשותיכם, בהתאמה לסדר העבודה. במדבר חפתת מתברר, חובת עינוי הנפש היא חיוב כשעומד לפני עצמה, והיא מגדירה את תמצית עניינו של היום מצידנו כפרטים. התורה כן מרמזת שם שיש מושג כזה של כפרה כללית. היא מדברת בפסוק י"א על חטאת הכיפורים. מלבד חטאת הכיפורים ועולת התמיד הוא מנחתה ונזקה. חטאת הכיפורים הזאת מרמזת שביום הכיפורים יש קורבן חטאת מיוחד שעניינו לכפר, כפר על עם ישראל. ובמדבר חפתת עולים שני מושגי יסוד, עינוי נפש וכפרה / כיפורים. עינוי הנפש הוא חובת היחיד, הכפרה או חטאת הכיפורים היא עניין כללי. וכאן חשוב להדגיש דבר שנגיד אותו, ניגע בו עוד קצת בהמשך, ולשנן אותו הרבה, כי לפעמים הוא מתבלבל, יכול להיות שאפילו לאור הדברים שאמרנו בהקשר של ראש השנה. בראש השנה אנחנו עומדים בדין, ביום הכיפורים אנחנו מתוודים, אנחנו עושים מצוות העשה של התשובה, שהיא הוידוי כפי שכתב הרמב״ם, ופורטים את החטא וחטאים וכן הלאה וכן הלאה. ועדיין צריך לזכור שכפרתו של יום הכיפורים היא כפרה כללית. כוח הכפרה של יום הכיפורים הוא כוח כפרה כללי. בצורה חריפה נגיד את זה, מי שאיננו מחובר לכנסת ישראל, מי שאיננו ביום הכיפורים עומד בתוך כל קהל ישראל, לא מתכפר לו כפרת יום הכיפורים. כי כוחה של כפרת יום הכיפורים הוא כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם, תטהרו. העניינה של הכפרה ביום הכיפורים היא מתוך השייכות לעם ישראל, עד הרמה הפשוטה ביותר שפותחים אותו ברשות להתפלל עם העבריינים. זה הביטוי הכי ממשי, הכי תחתיתי, הכי קרקעי. והנפקמינה, שאתה לא מסתכל ימין השמאלה, עם מי אתה מתפלל? אתה מתפלל, אם תרצו, על דרך יום הכיפורים, אתה מתפלל עם הנשמות ולא עם הגופות. כי ביום הכיפורים אין גופות, רק הנפשות באות. תכף נדבר על זה תחת הכותר של מושג הטהרה. אבל הפשט הפשוט והמעשי של הדבר הזה הוא, ביום הכיפורים שמים תלית על הראש, מורידים אותה לפה, בשביל לא לראות בעיניים. מה לא לראות? לא לראות מימין, ממשמאל, מי זה, מי קנה, מי לא קנה, זה. כי ביום הכיפורים זה יום של הנפשות. כי כל הנפשות, כשהן מתפשטות מהגוף שמכשיל אותן, הן שייכות למקור אחד, שבלשון המקורות קוראים לו כנסת ישראל, בלשון הפשוטה קוראים לו עם ישראל, והכפרה שהקדוש ברוך הוא משפיע על עם ישראל ביום הכיפורים, היא כפרת הכלל, ומשם זה זורם לכל יחיד, כפי מה שהוא מטהר את עצמו. כפי מה שהוא מטהר את עצמו, מכין את עצמו. בסדר? זה לא בלשון פשטנית, זה לא אתה מול הקדוש ברוך הוא. זה אתה עם כל כלל ישראל מול הקדוש ברוך הוא. לכן סדר העבודה הוא כל כך משמעותי. כי הוא מכוון לעובדה שעיקר הכפרה היא הפעולה הכללית של כנסת ישראל, ואליה מסמיך כל אחד את חשבון נפשו ואת וידויו האישי לפרטי פרטים בשקט בבקשה. בסדר? פתאום האשכנזים נשקרו לשיר. איי, 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 איי. עוד מעט גם ירקדו ולס. אשמנו. זה מעטפת, זה הסוואה של הרבים, בלשון רבים, בכל, כבר פסקו האחרונים והמשנה ברורה, שאין בזה בעיה שאתה מפרסם את חטאיו, כי זו אמירה כללית. עיקר העניין הוא הווידוי האישי הפרטי, לפרטי פרטיו, ולבטא אותו בשפתיים, כי מה שאתה מבטא בשפתיים, מה שאתה מוליד אותו, מוציא אותו מהמחשב, מבטא אותו בשפתיים, הוא עבר למישור ההתמודדות המעשי, ואפשרות התיקון המעשי בו יותר גדולה, אבל אתה אומר את זה לעצמך. אומר את זה לעצמך, ושוב, הווידוי האישי הזה, החשבון הפרטי הזה, הוא מתוך שאתה עומד עם כל קהל עדת ישראל, ומקבל איתם ביחד כפרה, ונסלח לכל עדת ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. תסתכלו עוד פעם בתפילות ובנוסחים, ותראו שהמקראות והנוסחים חוזרים על הדבר הזה כל הזמן. לא להתבלבל. לא להתבלבל. זה יום של כפרה כללית. וזרקתי עליכם מים טהורים מכל תומעותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם, אומר הנביא יחזקאל בלמדוו, בקיבוץ גלויות. אבל משם אנחנו פוגשים את המושג של הטהרה הכללית. ששם זה אירוע היסטורי, לאומי, כאן זה יום בשנה. שימו לב שמושג הטהרה הוא מופיע בהקשר של יום הכיפורים רק בויקרא תזיין, רק בפרשת אחרי מות. ויקרא חפגים אל פרשת המועדות היא מדברת רק על כפרה. במדבר חפתת שהוא מרמז בחטאת הכיפורים הוא מדבר רק על כפרה. רק ויקרא תזיין הוא מדבר על מושג הטהרה, ואני מדבר על זה בעזרת השם מחר. מכל מקום אני מסכם את החלק הזה, הכפרה היא כפרה כללית, היא כפרה מתוך התכללות. אני חוזר על דברי הסבא מקלם שציטטתי אותם פה בערב ראש השנה. על הדין, וזה מקביל לכפרה. כמו גם בדין, ככה גם בכפרה, מצד עצמך, היכולת שלך להתכפר היא מאוד מוגבלת. אתה בגוף, אתה חסר, אתה תמיד חסר. אם יש לך יכולת לעמוד בדין, זה אם אתה עומד בדין עם מתוך, בתוך ועם כל כלל ישראל. זה הסבא מקלם כותב את זה, מראשוני תנועת המוסר. לא הרב זצן. אותו דבר בכפרה. זה כוח הכפרה של, של יום הכיפורים. כן. זה הדרך של הפרט, זה הדרך של הפרט לפשט את עצמו, כמו שנגיד עוד רגע, לפשט את עצמו, אם נגיד בלשון ציורית, לעשות את עצמו נפש נטו, כדי להתחבר לנפש הכללית, למציאות הכללית של כנסת ישראל, שהיא נתהרת ביום הזה. שהיא נתהרת ביום הזה, על ידי הקדוש ברוך הוא שמתהר אותה. יש מחלוקת בין, במדרשי האגדה וההלכה, ואחרי זה בין הפר הפרשנים, מי זה כי ביום הזה יחפר עליכם? מדרשי ההלכה ופרשני הפשט אומרים הכהן הזה שדיברו עליו כל הזמן, הוא יחפר עליכם ומזה תהיה טהרה. מדרשי האגדה ופרשנים אחרים אומרים כי ביום הזה יחפר עליכם השם. כי ביום הזה יחפר עליכם יום כיפורים, כלומר זה בא ממנו, ממנו הכפרה. אני מה צריך לעשות בשביל זה? עינוי הנפש. עינוי הנפש, כלומר את ההכנה כדי לקבל את הטהרה הזאת, שהיא באה מלמעלה, שהיא כמו מים טהורים. מי ששמע קצת את הצלילים של מה שדיברתי פה בראש השנה, על הנהר היוצא מעדן, ושהופך לנהר פרט, אז זה המים, משם באים המים המטהרים. כל המים בעולם שיש להם כוח טהרה, מים קדושים בשסותה, המים של המקווה, כוח הטהרה שלהם הוא מכוח הנהר היוצא מעדן, כלומר מכוח העובדה שהמים הפיזיים במציאות הם אינם אלא השתקפות של מים עליונים, של מציאות חיים עליונה, שכשהיא מתממשת ממש בחומרים, היא מתממשת לחומר הזה שהוא בלעדיו אין חיים פיזיים, והוא החומר המחיה, גשמים, מים, וככה עובד המקווה, וביום כיפורים לא צריך לטבול במקווה, צריך טוב לטבול במקווה לפני כן. או בזה, או מקלחת בתשעה קבים, זה אפילו נחשב לטבילה של מצווה, שלאבל שהשבעה שלו נפסק ביום כיפור, מותר שעה לפני יום כיפור להתרחץ. כי אחרי, בשלושים הכוונה, לא בשבעה. כי בשלושים זה מנהג, וזה טבילת מצווה. אבל ביום הכיפורים טובלים בנהר של מים עליונים. זאת אומרת, זה מצד השם בכלל. לא צריך לטבול במקווה, זה כדי להתאבל בדבר הזה, אתה צריך להיות מנוטרל מהגוף שלך. צריך להיות מנוטרל מכל כמעט רבדי הקיום של הגוף שלך, מהקומה הרגילה, אכילה ושתייה, סליחה, מלאכה, מהקומה של אכילה ושתייה, ואפילו מהקומה של התענוג, רחיצה, תשמיש המיטה, נעילת הסנדל. שלוש קומות מלמטה למעלה. עקבתם אחריי? בייסיק, מלאכה. בלי זה אין שבת. בלי זה הנפש לא עומדת בתהרתה. הנה המושג. שבת זה יום התהרה הקבוע. הנפש כאילו עוזבת את הקיום, את העיסוק הפיזי הרגיל שלה, והיא עומדת של עצמה כדי לקבל את אור השבת. שימו לב ששם זה אותו כיוון. אנחנו לא ממציאים את השבת, שבת היא קביעה וקיים, אנחנו מקבלים את השבת. שבת באה אלינו ואנחנו מקבלים אותה. אנחנו מכינים את עצמנו. איך? שובתים ממלאכה. שביתה ממלאכה היא הפסקת התפקוד הפיזי הבסיסי של הגוף. הפסקת את התפקוד הבסיסי של הגוף, אפשרת לנפש שחרור, חירות, שמאפשרת לה לקבל את אור השבת. לכן יש לקבלת שבת ואין קבלת יום טוב. יום טוב אנחנו מקדשים, הוא לא בא אלינו, אנחנו מביאים אותו, אז אנחנו לא יוצאים לקבל אותו. שבת, אנחנו מתכוננים לשבת. אנחנו מתכוננים לשבת, והשבת באה, היא מציאות. בסדר? אם תרצו במושגים של יום הכיפורים, היא מציאות הטהרה הבסיסית והקבועה בחיים שלנו. בסדר? שבת שבתון, יום הכיפורים כשבת שבתון, עכשיו אני מדבר במושגים של ויקרא כף ג', אני מפרש את ויקרא כף ג'. יום הכיפורים כשבת שבתון, משמעותו שביתה משודרגת, שביתה ברמה יותר גבוהה. לכן המורה הגדול קורא ליום הכיפורים שביתת העשור. ככה נקראות הלכות יום הכיפורים ברמב״ם. שביתת העשור, כלומר השביתה המיוחדת ליום העשירי. איזה שביתה? שביתה משודרגת. לא רק שביתה מתפקוד בסיסי, ממלאכה, שנותנת לנפש את החירות לפגוש את אור השבת, את הנצחיות האלוקית הקבועה, אלא שביתה ברמות יותר גבוהות, הפסקת תפקודי האכילה והשתייה, קומה 2, יותר מזה, הפסקת אפילו תפקודי התענוג שבשבת הם חובה. וקראת לשבת עונג. לאכול, לשתות, יש חיוב, 3 סעודות. להתענג בתענוגים, ברבורים, וסלב ודגים. זה בשבת, זה חובה. ביום הכיפורים זה איסור. זה נאסר לא מדין, לא בגלל של להתענות. ובגמרא ביום, הגמרא מבררת את זה. האם משמעות להתענות זה לשבת בשמש, סבול. הגמרא שולל את האהבה המינה הזאת. זאת אומרת, ברור שלא. ברור לשלו, זה עינוי נפש. אז כאן שלילת התענוג זה לא כדי להתענות, אלא שלילת המישור השלישי של התענוג, תשמיש המיטה, רחיצה, נעילת הסנדל, זה כדי ליצור חירות יותר עליונה. כדי ליצור את השחרור המוחלט של הנפש לעמוד בתהרתה לגמרי. זה מה שאנחנו אומרים במקורות, שאנחנו כמו מלאכים, ואת נסו להסביר את זה לילדים שלכם, כי רק צבחו להם את החיים. ילד לא מבין מה זה מלאך, הוא לא חושב מופשט. ומלאכים זה גם לא כאלה עם כנפיים. זה אידיאלים, נשמות, מציאות רוחנית, שכל נבדל, מי שצריך עוד הגדרות, יפנה למילון הראייה בערך הנדרש. אחת בשנה, הנפש עומדת בתהרתה. עומדת בתהרתה כדי להיטהר. כדי שהשם יטהר אותה, עומדת בתהרתה, והטכניקה היא השבתה. לכן בויקרא כף ג' המושג שחוזר על עצמו קודם כל, כל הזמן הוא שבתון, שבת שבתון. כן? מערב עד ערב תשבתו שבתכם. פעמיים. בסדר? בכל קומות ההשבתה כדי להשאיר את הנפש בתהרתה, או כדי להקנות לה את החירות שתאפשר לה לקבל את מי התהרה האלוקיים. בסדר? שימו לב שלכן ביום הכיפורים תוקעים בשופר של יובל, שהוא שופר של חירות. בסדר? ומשם למדו לתרועות של ראש השנה, שכל התרועות של החודש הזה הם דבר אחד, גם הלכתית, ומכאן אנחנו רואים, אבל גם מהותית. הם תרועות של חירות. תרועות של חירות משמעותם, שוב אני מתחבר לראש השנה, היכולת לגוע לרבדים הכי עליונים של המציאות, של החיים שבאים מהקדוש ברוך הוא, מה שבראש השנה דיברנו שהשופר נוגע באמת בשופר העליון בכלל. נוגע במציאות החיים הכי עליונה שיש במציאות שנבראה בראש השנה. בסדר? וזה ממשיך ביום הכיפורים. ולשון פשוטה זה שופר של חירות. מתוך זה אנחנו אומרים תקע בשופר גדול לחירותנו. שופר גדול זה השופר שהשם תוקע בו. שהמציאות העליונה שהשם ברא תוקע בה, וזה פשוט אנחנו ממשיכים את זה על ידי הבעל תוקע שלנו. לכן המקור שלה בתורה מבחינת הפרשיות זה דווקא בשופר היובל של יום הכיפורים. שעניינו החירות העליונה ביותר. בסדר? כל זה מתחבר, מתוך זה מובן, לכן שהמושג גינוי נפש הוא לא מכוון אל הגוף, אלא הוא מכוון אל הנפש. מכוון אל הנפש ולא אל הגוף. אין תכליתו לענות את הגוף כדי שיעזוב את הנפש, אלא תכליתו לגוע בנקודת התפר הזאת שבין הנפש לבין הגוף. בין הקיום הפיזי שמלביש את הנפש, לבין הנפש, הנשמה שנתת בי טהורה, שהיא בתכונתה טהורה, ומה שהיא עושה ביום כיפור, היא משילה את הגוף כדי לקבל את הטהרה האלוקית. איך? זה עינוי כי זה פעולה על הגוף. זה פעולה שמבחינת הגוף היא השבתה שלו. זה, כי בגלל שאין נפש בלי גוף ואין גוף בלי נפש, אז זה פעולה שמתייחסת אל הנפש, אבל פועלת על הגוף, מופעלת על הגוף ומתייחסת אל הנפש. דרך אגב, זה בדיוק כמו הטהרה של האנשים שלכם והאנשים שלכם לעתיד. טהרת המקווה, והרי בזה אנחנו אומרים, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, אתם רוצים לשיר את זה? אה? שחת, אשריכם. אה? מה? אני מתנהג לא בסדר? לא רציני מספיק? אגף שמאל. אה? לא, אתם מסתכלים עליי כאלה כפויים? תחייכו, מה קרה? לא ראיתי פעם את הרב ציחי לא מחייך. הפוך דווקא. לא ראיתי אותו כמעט אף פעם לא מחייך. בסדר. אז אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם השמיים, והפסוק אומר את זה, מקווה ישראל השם. נכון? זה הפסוק שמביאים. מקווה ישראל, השם הוא המקווה שלנו. הוא שופך עלינו מים טהורים. כלומר, הוא משפיע עלינו שפע חיים, שאם רק, אם נהיה מכוונים מולו, אם נהיה פתוחים לו, הוא יטהר אותנו. כשאשתך הולכת למקווה, היא עושה פעולה על הגוף, היא גם עושה הכנות גופניות, היא עושה פעולה על הגוף, היא נכנסת עם הגוף בתוך המים האלה. אבל זו פעולה שמכוונת אל הנפש. אל תכונת הנפש, הטהורה, שבסדרים הנכונים שההלכה קבעה, היא מטהרת את הגוף שמלביש אותה. אין נפש בלי גוף ואין גוף בלי נפש. בסדר? ולכן הפעולה היא פועלת, היא נעשית על הגוף, אבל היא מתייחסת אל הנפש. כך במקווה, בסדר? וכך ביום הכיפורים. כי מקווה ישראל, השם. ביום הכיפורים תרצו בתצורה אחרת, עד עכשיו דיברתי על, וזרקתי עליכם מים טהורים, ביום כיפור אנחנו טובלים במקווה הזה שקוראים לו השם. כדי לטבול במקווה הזה צריך להסיר את כל החציצות. ביום הכיפורים רק פעם אחת בשנה, החציצות זה המלאכה, זה האכילה והשתייה, זה שלושת עסקי התענוג, כלומר כל תפקודי הגוף. פעם אחת בשנה רק הגוף מוגדר כחציצה. ברגע שהסרת את החוצצים, בלופ, אתה כבר בתוך המים האלוקיים. כי המים האלוקיים האלה הם כל הזמן שופעים פה. כי זה החיים שבאים מהשם. אם הם רגע אחד לא יבואו, אנחנו לא פה. בסדר? ככה זה במקווה, ככה זה במקווה הגדול. יום הכיפורים, יום המקווה הגדול. יום הטהרה הגדול, יום המקווה הגדול. אתה רק צריך לקלף את זה, לכן הפקמינה, שנכון, מה שצריך לעשות זה לצום. נעילה, על הכיפק. נו? לך אליד שוקתי? וואי, אורות, אי אפשר להכניס כיפור בלי זה. לא יום כיפור, כיפור. אי אפשר להכניס בלי זה. אבל זה לא קשור לעניינו של יום. עניינו של יום זה לצום. אתה לא מסוגל תפלל, אתה לא יכול זה, אשתך לא יכולה. שכב במיטה, 24 שעות, סגרנו, תאורה. תאורה. זה עשרת החציצות. בלי סנדלים, בלי תשמיש המיטה, בלי מה, בלי רחיצה, בסדר? בלי אכילה ושתייה, שוכבת במיטה, משבע עד שבע, תשבטו שבתכם, אני יודע, לפני כן, כמה? שש? לא, עכשיו חזר אחורה. שקיעה ב-5, 25, בסדר? 5:15 עד 6, 25 שעות, שוכבת במיטה מאוזנת, לא עושה כלום. חוק הטהרה הגדול, זהו. זה גם הלכתית, זה היעד. להיות מפוקסים, להיות מכוונים, זה לא התפילות, זה לא הזה, זה לא כל הדברים האלה, העיקר הצום. למה? כי עוד פעם, כי זה השם מתאר אותנו, זה לא אנחנו מתארים את עצמנו. אנחנו מסירים חציצות. והסרת החציצה ביום הכיפורים, זה שהאדם אומר, הבנתי, שלחת אותי פה לארץ, לחיות את הנפש הטהורה בגוף, בסדר? ביום הכיפורים אני אמור להיפגש רק עם הנפש בטהרתה, ואז היא תתחבר עוד פעם למקור שלה שמחיה אותה למקור הטהרה, הבנתי, אני צריך להשיל את הגוף. זהו, זה מה שאני עושה. עכשיו, כל התפילות, כל העמידה, כל הנעילה, הכל עוזר לדבר הזה. לכן, דרך אגב, לילדים קטנים זה מה שמסבירים. הוא לא יכול להבין מה זה. להיות מלאך, נפש, בטהרתה. אומרים לו ביום כיפור צמים. למה אבא צם, אמא? כי הוא כמו מלאך. הילד יהיה לו דמיונות. סוכן. אומרים לו, כי ביום כיפורים רק מתפללים. אנחנו לא אוכלים, אנחנו לא שותים, אנחנו רק מתפללים. לא בגלל שהתפילה זה עיקר יום הכיפורים. עיקר יום הכיפורים זה הצום. דרך התפילה, הילד מבין שביום הכיפורים אנחנו עוסקים רק בתפילה המתמדת של הנשמה. בדברים העליונים, כשהוא יגדל, הוא יבין יותר מה המשלת לו דרך העניין הזה של התפילה. את הצד העליון של הנפש, של החיים, של הקיום. אפשר לעשות זה כל השנה, מה פתאום? אחת בשנה. קודם כל, בגלל שזה תכונת היום, ולא איזה. בתכונת היום, ביום הזה לעשות את זה. אבל לא לחינם, הקדוש ברוך הוא טבע את זה רק ביום אחד בשנה. שהוא המשך של הדין של ראש השנה. וביום הזה אתה יכול לבוא מקולף, מושל מהגוף שלך, ולפגוש עוד פעם את מקור חייך. המקור שדן אותך במפגש של ראש השנה הוא זה שמרחם, אוהב, רחים אוהב, מחיה, סולח, מנקה, מחפר, מטהר אותך. תראו שהאהבה קשורה לטהרה. לא סתם. כן. אם התנאי ליכולתה לצום הוא שתפסיד תפילות, התשובה היא כן. פורש, כן? גם כסף. אם אפשר בייביסיטר, הנה מתום מנים. אי אפשר להפסיד תפילות. כן, פורש. אם האלטרנטיבה היא שהיא תוכל לשיעורים או שאתה תפסיד תפילות, להפסיד תפילות. בהחלט כן. עכשיו, החכם עיניו בראשו כמובן, לנקול, להשתמש בכל האמצעים, הנמצאים בשטח, דודים, בני דודים, זה שוחד, כל מה שיש, סוכריות, כסף, הכל בכל מכל כל, אבל באין, בהינתן מצב שכל האמצעים נוסו ולא הצליחו, אז אתה גם מפסיד תפילות. מה הכוונה מפסיד תפילות? אתה בא, אתה קופץ לזה, עושה את ה-18, אם הצלחת קדושה טוב, עם הציבור, אם הצלחת קדושה טוב, לא הצלחת, לא יכול, כלומר, אין לך את הזה, קדימה, הביתה. ואז אומר למישהו שחמש דקות עוד פעם לפני מוסף יקרא לך, דלג, זה 18 עם הציבור, ככה כל פעם בא רק ל-18, וזה תפילה, אני מזכיר לכולם, הגדרה הלכתית זה 18, לא התבלבל. לכן בתמצית של התמצית, בא ל-18 עם הציבור, כל הסלסולים אחרי זה, בעזרת השם, כשהילדים יגדלו, יצאו מהבית, אבי אשתך תהיו פנסיונרים, תשבו וזה, תשמע חזנות, מפה עד הודעה חדשה. עיקר העניין זה לצום, ועם תפילות זה 18 עם הציבור. בסדר? אפילו, אני אגיד את זה בצורה חריפה, אפילו כל נדרי הוא לא זה. עשית כבר התרת נדרים, ערב ראש שנה? גמרנו. סגור. הלכתית אתה סגור. אז אפילו כל נדרי זה לא זה. אם בערבית זה, בערבית זה לא צריך, בערבית צריך פשוט, האישה צריכה להיכנס, נגמר איך נכנס הצום, האישה נכנסת למיטה, זה הקוד. הם נכנסים ביחד. חלות הזה. זה, זאת אומרת, כוונה, אני מדבר לא על מי שהיא כבר עובדת, זה מי שהיא אחרי לידה, מי שהיא בהיריון מתקדם, מי שקשה לה, מי בהיריון וקשה לעצום, כל הקומבינציות האפשריות. כוונה, ומי שיש לה את הצורך הזה, אז זה, ולכן גם לא כל נדרי, עם כל הכאב הלב. בא ל-18 של ערבית, עם הציבור, וחוזר הביתה לטפל באישה, לטפל בילדים. עכשיו, כמובן, אני נתתי את המקרה קיצון, הכי קיצון, שהיא ממש שמירה, חולה לזוז, הכל זה. שמתחת למדרגות, כל אחד, שוב, שיקול דעתו, מוסיף. כן. חידוד ההבדל בין ראש שנה ליום הכיפורים. אחד, ראש השנה הוא יום הדין, יום הכיפורים זה יום הרחמים. יותר מדויק, ראש השנה, יותר מדויק על פי דרכו של הרמב"ן, ראש השנה הוא יום הדין ברחמים, ויום הכיפורים הוא יום הרחמים בדין, מבאר, כלומר, ראש השנה הוא המפגש עם הסדר העליון של מקור החיים שלנו. אתה נפגש עם מקור החיים שלך בראש השנה, כי ביום הזה נבראת. אבל שם אתה נפגש עם האמת שלו, עם הדין, עם הסדר שהעולם צריך, שהקדוש ברוך הוא קבע שהעולם צריך להתנהל, כי זה נקודת ההופעה של העולם. בנקודת ההופעה של העולם, כשאתה פוגש את לא את העולם המציאותי, אלא את המקור החיים של העולם, את נקודת המעבר מהמקור לבריאה, אתה פוגש מה המקור רצה. קרי, מה הסדר שהוא טבע במציאות. מה האמת שלו שיצרה את המציאות הזאת. זה לא האמת שלו העליונה, כי האמת שלו העליונה היא בלתי נתפסת לנו. מה האמת שלו שהצליחה כאילו להיכנס במציאות. זה ראש השנה. היום הרת עולם, בשנייה הזאת, האמת האלוקית שניתנת להכלה במציאות על ידי בני האדם, פרצה לעולם, אתה עומד בנקודת הפריצה הזאת. ושם אתה נפגש עם האמת הזאת, שהיא אמת החיים שלך. שהיא מה שהמקור אומר לך. עכשיו, ברור, ברור שאתה לא יכול לעמוד בדין הזה. סוגריים, הסבא מיקל, סגור סוגריים. ברור שאתה לא יכול באמת הזאת, כי היא אלוקית. אבל ברור גם שאלוהים רצה לתת לך את האמת הזאת. אז עכשיו מתחיל תהליך שבו, עשרת ימי תשובה, מתחיל תהליך שבו הדין הזה הוא מסתדר לפיך. הוא מתארגן אל מול המגבלות שלך, עם החסרונות שלך, עם כל מה שאתה אומר בוידוי. וביום הכיפורים זה החיבור השלם עם האמת הזאת. לכן קוראים לזה רחמים. כי זה האופציה איך אנחנו כן יכולים להכיל את הדין הזה. ביום הכיפורים מסתיים את ההברגה הזאת. איך אנחנו כן מתאימים לאמת הזאת. לכן אנחנו נתהרים, כי הנפש בתהרתה פגשה את התהרה האלוקית והתמלאה ממנה, וזה מתאים. כי הנפש היא תאורה, והשם משפיע עלינו תהרה, רחמים, זה רחמים. התאמת הדין אלינו על אף חסרוננו, על אף חסרונותינו. לכן חייבים להשיל את הגוף, כי הגוף הוא לא מתאים לזה. הוא הכלי, הוא המעטפת, הוא הלבוש, אבל הוא לא מתאים לזה. אבל השם ברא אותו, נכון? השם ברא אותו כדי שדרכו תחבר את הקשר בחזרה, את ההתאמה הזאת בחזרה, תחשוף אותה. זה הרחמים. זה מה שהשם אוהב אותנו, מחיה אותנו. זאת אומרת, על אף שאנחנו חסרים, הוא כן רוצה כל הזמן לחיות אותנו. הוא הכריע את זה בראש השנה, וזה המפגש הזה מושלם ביום הכיפורים. ועם זה אפשר עכשיו לצאת ל-365 פחות 10. כמה זה יוצא? היי רואי, נו? מה אתה אומר? אה? תלוי באיזה שנה. כן. זה עשרת המחיצות. זה מאיפה בא, על מה אתה מתוודא? על החטאים? מאיפה אותו החטאים באו? מהגוף? רק אם היא יורידת החציצה, יא חביבי, גם הגברת הולכת למקווה, צריכה מגרדת, יא חביבי, אם גברים היו צריכים להתכונן למקווה, היה פה בריחות המוניות מהמדינה. על מה אתה מדבר? זה איזה צדקניות אלה, אתה צריך לעשות כבוד לאשתך, חביבי, לרקוד לפניה, למיק ולא רק ביום הזה, כמו שעושים הספרדים שלא השתכנזו בזה. ראיתם פעם מה זה קלה במקווה? זה מלחמת עולם, זה אשכנזים עושים התגנבויות יחידים, שם חביבי, זה תארה, יודעים את דרך התארה. הוידוי זה כמו ההכנות למקווה. זה הסרת החציצות, כי הגוף זה לא רק שכאילו הוא עושה מלאכה, הוא אכל ושתה, הוא התענג. הוא התבלבל גם, ואת החיים שבאים מהמקור העליון, מהאמת האלוקית, כיוון שיש בחירה חופשית ביישום לגוף, אז הוא לקח את זה לכל מיני דברים שהם אוטמים אותו, שהם חוסמים אותו. ולכן שהוא עומד בבידוי, הוא מקלף עוד קליפה, עוד קליפה, עוד קליפה, עוד קליפה, מוריד את כל החציצות, ואז המים פועלים עליו. הבידוי הוא כמו הסרת החציצות לפני המקווה אצל האישה. או תרגום, הוא סילוק החציצות האטימות שהגוף ייצר במהלך השנה החולפת, כי הוא עבד, אכל ושתה, רחץ, שימש, הלך עם סנדלים כמשל. עניתי? מה? לא, לא נראה לי. עניתי? עוד שאלות. אני כבר עולה על זה של הרב קלנר. אה? שתי דקות. אין? הבנתי, אני יכול להמשיך. כן. התאה אותי. חצת אותי. עשתי ללחץ. כן. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. אם הווידוי בא, אתה מתכוון, מה קורה עם הלב אטום? אני לא מצליח לגוע שם בזה. קדוח. מעולה, בדיוק. וכשהוא בא להתוודות הזה, להפך הוא נזכר כמה זה היה טוב. זה מה שאתה שואל. זה שאלה מעולה, קודם כל. א', מעולה שאתה שם אותה פה בשידור חי. כי כל הצהובים פה הם צדיקים, דווין, אין להם בעיות כאלה. הם לא איזה, הם כאילו, לומדים כבר כאילו אורות הקודש. כן, שנה ראשונה מותר, אפשר. גם שנה חמישית מותר להיות אמיתי. זה must. השאלה היא מעולה, כי היא נוגעת בדיוק אל התפר הזה שדיברתי עליו, אל התפר של הטהרה. זאת אומרת, מה שכשהרי הנפש בבידוי, לא הגוף בא להתוודות, הנפש בא להתוודות. קודם כל, שהיא באה להתוודות, היא מוכנה להתוודות, היא מוכנה להגיד את זה בפה, זה היא כבר מודעת שנוצר פער בין הטהרה שלה, בסדר? שנוצרה בראש השנה, לבין לבוש, המכשיר, שבו היא צריכה לחיות את הטהרה הזו, נוצר פער. בזה שבן אדם נעמד להתוודות, בזה שהוא אומר בפה את המילים, אפילו שהוא קורא לו משהו אחר בנפש, זה כבר הישג עצום, כי עלינו על הפער, ואנחנו באים להתמודד איתו. אנחנו מוכנים להתמודד איתו, אנחנו באים להתוודות. עכשיו פתאום קרה דבר מעניין, שבמקום שהנפש תשלוט על הגוף, ותגיד, בוא נה, זה היה תקלה, זה לא היה תקין, לפחות בפה בוא נגיד את זה, ושנה הבאה נוכל גם לתקן את זה, או בפעם הבאה שנראה את הסטייק הזה, אז נחזיק את עצמנו, קרה דבר שהנפש לא הצליחה להשתלט על הגוף, ועוד פעם הגוף לופ, קפץ. התחושת ההנאה הנפשית הזאת, חזרת החוויה הנפשית, היא באמת המלחמה של הגוף. וזה בסדר גמור, ככה צריך לראות וידוי. מאבק בין הגוף לבין הנפש, בין התודעה הטהורה של הנפש, לבין הגוף, שהוא לא מבין, הוא היה לו טוב, והוא כל כך היה לו טוב, שהוא רתם גם את הנפש לתחושת התענוג הזאת. ועכשיו כל התכלית של הוידוי זה להפוך בחזרת הקערה. עכשיו יש אחד שהוא מצליח לעשות את זה תוך כדי הוידוי, יש אחד שהוא מצליח רק להילחם בזה, בזה שהנפש מכריחה את הפה להגיד, לקרוא לזה חטא. חוץ מהפה ולהצליח, והצינור הזה שלהצליח להגיד את הנפש במילים, שום דבר בתענוג לא עושה, אבל זה מה שקראתי לקדוח. הוא מתחיל עם זה בוידוי של לפני יום כיפור. זוכרים, צריך להתוודות לפני יום כיפור, במינכן. לא עלינו שאם, אנו סגרנו עניין, פחות נבוא עם וידוי. בטח, ככה כתוב. שמה אתה מתחיל לקדוח על הבשר הזה, וקודח בערבית, וקודח עוד פעם בשחרית ובמנחה, והקדוש ברוך הוא כל כך רוצה לתאר אותנו, הוא גם נתן לנו נעילה, ריבוי תפילה. כל הכיפורים אתה קודח על הדבר הזה כדי לנסות לשנות את יחסי הכוחות. שהגוף לא יצליח כל כך לשלוט על התודעה הנפשית, עד שזיכרון התענוג ישתלט על הרצון להתוודות. ויכול להיות שהבן אדם גומר את הכיפור, שבסך הכל מה שהוא הצליח להגיד, להחליט זה לדחוק טיפה אחורה את זיכרון חוויית התענוג הזה. זה הישג אדיר. זה גדול, כי לפעמים באמת החוויות האלה הן כל כך חזקות, והדמיונות, והזה, ואתה עוד דבר על אכילה, מה נגיד על ענייני עריות, שהאדם עומד להתוודות עליהם, אבל זה יושב על מקומות עוד יותר חזקים מהאכילה, כי זה הנצח. הנטייה המינית היא באה מהנצח. לכן כל כך קשה לא להתוודות על הדברים האלה, אלא לנצח על ידי התודעה שעוברת דרך הפה את החוויה הזאת, את חוויות עסקי העריות. על הפתרון הוא פשוט לקדוח. הכוונה לקדוח מוידוי לוידוי. לכבוש עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, כמובן, מתוך התודעה שדיברנו עליה מקודם, שזה לא מאבק של נזירות גופנית. זה מאבק להביא את הטהרה הטבעית שלנו, המקורית שבאה בראש השנה, להביא אותה בחזרה אל מחוזות הנפש, שנכבשו על ידי תענוגי הגוף. עוד סנטימטר, עוד סנטימטר, עוד אחד, עוד אחד, בסוף מנצחים. רגע, כן. התודעה לא יודעת לעבוד בלי הדיבור. תודעה בלי הדיבור זה מחשבות מעופפות, זה מלאכים, זה, אנחנו לא מלאכים. אנחנו בני אדם, בני אדם מדברים. את המלאכים שלהם, בני אדם מחיים. הם הופכים אותם למילים. זמן של דיבור, רבי ענקף. אל תעשה לי פה עיון עכשיו. זה זמן של דיבור. ביום הכיפורים מדברים, מתוודים. אני בכלל רציתי לדבר על יולדות ושיעורים, אתם פורים לי. זה זמן של דיבור, אבל אתה שואל שאלה חשובה. יום הכיפורים זה זמן של דיבור. אם אתה רוצה שהשם ירחם עליך, תדבר איתו, תתוודה לפניו. לא אתה באופן אישי. זה האדם. תתוודה לפניו. דבר איתו. זאת אומרת, פגשת את האמת שלו בראש השנה, האמת הזאת הולכת והופכת לזר, לא רק לזרם חיים אמיתי, אלא זרם חיים שממש מחיה, שמטהר אותך, דבר איתו. מה יותר תנקה את החציצות האלה, תדבר את הדבר הזה, זה יחיה אותך. אתה כאילו, אתה מנסה להיות במקום, סלח שאני אומר לך, להיות במקום אלוהים. כאילו, בגלל שאלוהים הוא המקור, אז אתה מנסה להיות בהתבוננות, להיות המקור. עזוב אותך, תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. בואנה, תהיה בן אדם. דבר. דבר את הפרטים האלה. דבר את החציצות האלה, הן יורדות והשם נכנס. השם מתאר, לא אתה. השם מתאר. השם הוא כבר מחיה אותך, הוא נמצא בך. הוא מחיה אותך כל הזמן. אתה מוריד את החציצות, אז הוא ייתן לך את התארה הגדולה. זה התבוננות שמדברת. זה דיבור שבא מתוך התבוננות, אבל זה דיבור. חמש פעמים ביום הכיפורים, חמש תפילות, חמש פעמים, עשרה וידועים סך הכל. ביחיד ובאיזה. לדבר. לדבר? כן, רואי. ההוא, שם ירחם פה בבית מידה, שאומרים מה הוא, מי? תצביע, מי? ניסים. ניסים חזן, רואי מלמד. מחזור. תגיד בכל, אה? י' ב', מחזור? כמעט חף ב', חף. כהן, אל תצחק. כן. כן. הוידוי אין לו הגדרה של תפילה, הוא המשך התפילה. לא, תפילה זה תפילת 18. הוידוי הוא לא תפילה. אז נפטרה השאלה. ראית? ככה זה הרבנים. סותמים לך את הפה, זה בהגדרות ונסגר העניין. הוידוי הוא לא תפילה. תפילה זה עמידה נוכח השם. זה ההגדרה של התפילת 18. עיקרה זה לא מה אתה אומר, זה המצב שלך. אתה עומד נוכח השם, אתה נמצא בעמדה של קרבה, של נוכחות, ומתוך זה אתה מדבר. מתוך זה אתה מבטא את הדברים האלה, בפנייה אליו, וכן הלאה וכן הלאה. הוידוי זה ביטוי הכרת החטא של הנפש. הוא כלול בתפילה, הוא לא תפילה. והוידוי הוא על בעל גביו, כן. אבל נפקא מינה, אם אני אתוודא את כל עשרת הוידויים, זה יגרום שאני ארגיש לא טוב, ואני אפסיק לצום, אז אני לא מתוודא. או לחילופין, אם אני צריך בשביל לצום לשכב במיטה, אז אני מתוודא במיטה. אני שוכב במיטה ומתוודא. בסדר? כן. תענוג. הסנדלים מהאור זה לא היום, לכן נפקמין הדרך אגב, שבאמת הסנדלים הם לא, היום יש קרוקס, יש כל מיני נעלי התעמלות שאין בהם שום אור, אבל זה לא, הנעל היא צריכה להיות כזאת נעל, שאתה לא הולך איתה ביום יום, שאתה מרגיש את השוני בצורת ההליכה. הסנדל לא ניכנס עכשיו לכל העניה ומשמעות הנעל והסנדל שהיא מגשרת בין העולם העליון לזה, לא נכנס לזה, אני מסביר בסיסי. זה השלט, השלט, שוב, צורת החיים הרגילה של האדם. הוא עושה את זה באכילה בשתייה, ברובד הפנימי של הגוף שלו, של החיות של הגוף שלו. הוא עושה את זה במישור הבא שבו החיים שלו הם לא רק קיומיים, אכילה ושתייה, אלא הם גם יותר רחבים. תענוג הרחיצה, ניקיון, תשמיש המיטה, והצורת התפקוד הרגילה של בגדים, של נעליים, שהוא חי במציאות, הולך על הקרקע, אבל הוא הולך יציב, הוא הולך רגיל, הוא לא מתענה מהמגע הזה עם הקרקע. נקרא לזה ככה, נעילת הסנדל היא הדגם, שוב, לאיך הגוף שלנו מתפקד במציאות באופן הרגיל. בונה לעצמו את החיים בצורה כזאת שהמציאות משרתת אותו ולא פוגעת בו. פעם האדם הקדום היה הולך יחף, פה על עצמו נעליים, זאת אומרת הצליח לתווך לעצמו את המציאות בצורה כזאת שהוא לא סובל בה, לא נפגע בה, להפך, הוא שולט עליה ונהנה ממנה. מסירים גם את הדבר הזה. בסדר? למה? עוד פעם, לא כדי לענות את הגוף שיכאב לו ברגליים מהקפקפי ים, אלא כדי לנטרל את הגוף מהעולם הפיזי החזק שהוא בנה לו, כדי להיות ממוקדים בגוף. לכן גם, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, הרב, כל מה שאתה אומר הוא מאוד יפה, אבל בסוף כל הצום אני חושב על הבטן המקרקרת שלי. ויש לי כל הזמן דפיקות בראש מזה וזה. זה חוזר לשאלה שסלמה שאל מקודם. כלומר, זה בגלל שאנחנו מאוד ממוקדי גוף. וכל העבודה של אלול ושל ראש השנה ושל יום הכיפורים, היא באה לעזור לנו לחוות את עצמנו כנפש, כנפש טהורה, ולא להיות ממוקדי גוף לא בימים האלה, ומכאן גם לא כל השנה. מכאן גם כל השנה, והנפקמינה המעשית היא שבפעם הבאה ששמים את הג'ארת שניצלים הזאת של צורי ביום שני, אז אתה הולך אליה, לא רץ. וודאי וודאי שאומרים יש מנה שנייה, אתה לא כמו הנער משמואל א', ועיקה בפרור או זה, מכירים, יש שיעור של הרב קלנר, הוא רץ עם המזלג הזה, לצוד לו זה, והוא כבר מיומן, כי הוא היה פה לפני הצבא, הוא מטיל את ה... הוא לקח מצורי את הארוך הזה, מכירים שצורי מעיף אותה מהמחוות האינסופית הזאת. זה מצחיק, זה לא מצחיק, בסוף שם אנחנו נבחנים. זה ה... זאת הנקודה. שם ירחם, מה שנכשלנו פה באכילה כזאת ודברים כאלה, אבל בסוף זה חוזר לדברים הקטנים. זה להיות ממוקדי נפש, לא ממוקדי גוף. קל לנו מאוד לעשות את זה בדברים שהם שחור לבן. הריות, מאכלות אסורות. קשה לנו מאוד לעשות את זה בדברים שהם המפתח הקטן הזה. אתה ממוקד גוף או נפש? אתה שולט באכילה שלך או שהיא שולטת בך? אתה שולט בפה שלך או שהפה שלך מושך אותך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אל כל המקומות התפר האלה, שבין הנפש לבין הגוף. כן. כן. אין הגדרה הלכתית, יש נפקמינה בשיטות הראשונים, מה הטעם של הדבר הזה, האם זה דבר כשעומד של עצמו, כמו שמשמע מחלק מהראשונים, או שחכמים נתנו לזה ערך של עצמו, אבל באמת זה הכנה ליום הכיפורים, כמו שמשמע משיבולי הלקט וראשונים אחרים באשכנז. לפי השיטה השנייה, אז... כל מה שמשרת, ההגדרה היא מה שמשרת את היכולת שלך לצום, זאת אומרת להיות ממוקד נפש ולא ממוקד גוף. חשוב להדגיש שמובא בשולחן ערוך, כתב את זה מפורש, שאסור לאדם להיכנס שאין מטרה תכלה שהוא עושה סבעה וזה. כן? זה לא העניין. שאדם נכנס, חביבי, הוא מגיע לכל נדרי... לטף את קרסו וזה. כי עושה אידיאולוגיה, כי מצווה לאכול באצ'י. זה לא העניין. לפי שיטת שיבולי הלקט וראשונים שכמותו, אז גם הערך העצמי של התשיעי הוא קיבל אותו בגלל העשירי. זאת אומרת, כל מה שהוא משרת את היכולת אחרי שאכלת טוב, כאילו, אני לא אוהב לשאול, זה לא טוב, להשיל את הגוף כדי להיות ממוקד בנפש. לפי השיטה הראשונה, משתמע ממנה יותר שזה דבר שלעצמו. זאת אומרת, מה היום, שוב, כדי שלא תיפול למחשבה שיום הכיפורים זה היום, כי סוף סוף זה יום שהזדקנו על הגוף, אז ביום שלפני מלמדים אותך את ערך הגוף. ערך הגוף כי לפני 9 ימים בראו אותו, ברצון השם, שיהיה הלבוש של הנפש, והתכלית שלך זה לא לענות את הגוף כדי להזדקות עליו. התכלית שלך זה לפגוש את הנפש כדי לחזור אל הגוף ששמו אותך בו בראש השנה ולטהר אותו. בסדר? ואל זה מכוון למכוון היום התשיעי. הכרת ערך האכילה, ערך הגוף. יום לפני שאנחנו מנטרלים אותה לגמרי. אוכלים, לא מתחזרים, לא כי נכנסים מלאים וסוויים ליום כיפור. אוכלים, לפי השיטה הזאת, אוכלים מעבר לרגיל. שאלות? מעסיק אתכם. כן. כל דבר שכתוב במקורות צריך להתייחס ברצינות. זה לא עניין של יחס, זה מדרגות, כל אחד לפי המדרגה שלו. נראה לי שאנחנו עוד בשלב אחורה של לעסוק בתיקונים מהיסוד, תיקונים ביסוד, מה שנקרא. לעסוק בבסיס. לאכול בלי לאכול, לאכול יותר מהרגיל ולא להתחזר, לאכול ויותר להתכונן תודעתית לזה שאני לא הולך להתעסק עכשיו ביום כיפור כל הזמן לחשוב מתי ייגמר הצום ולמה לא אוכלים, אלא להיות, כמו שקראתי מקודם, ממוקדי נפש. בשלבים יותר מאוחרים, שממשיכים עוד בעבודת השם, אז גם אדם יודע לקשר מה שהוא עושה עכשיו גם בתוך הדברים האלה. בסוגריים אני אומר, על אף שלהלכה בראש השנה פסקנו, טור והשולחן ערוך, שלא מתענים בראש השנה. כלומר, שאוכלים בראש השנה ומתקנים, צורך העניין, את אכילת עץ הדעת של אדם הראשון. אבל זה דברים עליונים. אנחנו עושים מה שכתוב בשולחן ערוך, כתוב לאכול בראש השנה, אנחנו אוכלים בראש השנה, כתוב לאכול בתשיעי, אוכלים בתשיעי. זה מדרגות, אני חושב, יותר מתקדמות. יותר מתקנות. אם בן אדם יודע על עצמו שהוא יש לו בעיה עם דבר מסוים והוא כן מצליח ביום הזה לאכול בלי ולהשתלט על הדחף כזה או אחר, חזק וברוך, אז הכנה ליום כיפור, זה בסדר. אבל להתעסק כל הזמן או הרבה בכוונות האלה, נראה לי שזה עוד לא מדרגתנו. אפשר להוסיף את זה, יותר חשוב להוסיף את מה שאתה יודע באמת ש... ובלשון חופשית. ובלשון חופשית. זה עיקר התוספת הנצרכת. כל מה שבנו זה כדי לתת מסגרת מעטפת של רבים, שניתן גם להגיד אותה בכל, כדי שבלחש מתחתיה ובנותיה תיתן את הוידוי האמיתי שלך. ידי חובת הוידוי יוצאים בזה שאומרים אנא השם חתנו. אנא השם זה להתוודות לפני השם, זה עמידה נוכח השם. זה קצת אולי מה שרואי התכוון כשאומר וידוי זה תפילה. אז אמרתי לא, אבל כן, גם בוידוי יש חובה להתוודות לפני השם. כלומר, זה לא איזה משחק פסיכולוגיסטי פנימי שלך עם עצמך. זה כן אתה נוכח השם, נוכח האמת האלוקית. ולאורה חציצות. אבל נוצאים בנקודה הבסיסית, באנא השם חתנו. אחרי גם אישה, אחרי לידה, בזה, פה, שמירה, היא לא יודעת, אתה אומר לה, רק תגידי זה, תגידי, אנא, השם, חתנו, אבינו, פשענו, נגמר, זהו, יצא ידי חובה. למי שאל מקודם על זה, אנא, השם, חתנו, אבינו, פשענו, גברנו. סגרה העניין. צבא במיטח, זה. לכן המכוונות היא יותר על הדברים שאני יודע להוסיף מעצמי. התוספת של הדברים האלה, כל עוד היא לא הופכת לקריאת רשימה סתמית, אז זה טוב. אם זה רק קריאה כדי לעבור זה, אין עניין. בתיאבון.